טוב, אנחנו ננסה לראות את העקרונות של הכשרת כלים בכלל, ואחר כך לדבר על ההשלכות ביחס להכשרת הבית לפסח. ובמדבר, למד א', כף ג', פרשת מטות, אומרת התורה, כל דבר אשר יבוא ואש, תעבירו ואש, וכל אשר לא יבוא ואש, תעבירו ומים. מהגמרא ניתן להסיק, מהדברים כאן בתורה, ניתן להסיק שיש דרכים שונות להכשרת כלים. וככה אומרת אומרים חז"ל בגמרא בעבודה זרה, ומובא ברש"י שם, תעבירו ואש כדרך תשמישו הגעלתו. מה שתשמישו על ידי חמין יגעילנו בחמין, ומה שתשמישו על ידי צלי, כגון השיפוד והאסקלה, ילבננו באור. כלומר, מהדברים שמובאים כאן, אנחנו רואים שיש שני סוגים של הכשרה. יש הכשר על ידי הגעלה, ויש הכשר על ידי ליוון. הכשר על ידי הגעלה, כל דבר שבלה על ידי מים, בישול וכדומה, הרי שגם ההכשרה שלו היא על ידי מים רותחים, על ידי הגעלה. לעומת זאת, דבר שבלה על ידי האש, על ידי חום האש, גם ההכשר שלו יהיה על ידי אש, על ידי ליוון. כמו שיפודים, כל הדברים שעשו בהם דברים על האש, גם ההכשרה תהיה על האש. ואנחנו ננסה לבחון מה המשמעות של הגעלה, איך היא עובדת, איך עובד ליוון, ואיך להשתמש בדברים בהכשרה המעשית. מה זה הגעלה? פרשת בחוקותיי ויקרא כ"ו, פסוק י"א, אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. אז כאן התורה מדברת על לשון של עגלה, לא תגעל נפשי אתכם. מסביר רש"י, ולא תגעל נפשי, אין רוחי קצה בכם. כל גאילה לשון פלטת דבר הבלוע בדבר אחר. כלומר, הגעלה זה להוציא החוצה. זה הרעיון של הגעלה. וכאן התורה מדברת שנפשו של הקדוש ברוך הוא לא תוציא החוצה את עם ישראל. לא תגעל נפשי אתכם. ומכאן כתב הרמ"א בסימן תפנון א' בסעיף ג', הגעלה פירוש הפלטה שהכלים פולטים האיסור שבהם. כלומר, הרעיון של הגעלת כלים הוא שהאיסור יוצא החוצה. על ידי המים אנחנו מנסים לקחת את האיסור שבלוע ולהפליט אותו החוצה, לעשות לו הגעלה, להוציא אותו החוצה מן הכלים. זאת המשמעות של הגעלה. מה זה ליוון? אומר השח, סימן קוף קף א' ויורדיה, סעיף קטן קף זין, הגעלה הוא להפליט מה שבלה, אבל ליוון בשום מקום אינו מפליט, אלא כילוי הוא שמחלה איסור שבתוכו. הליוון לא מנסה להוציא את האיסור החוצה, הליוון מנסה לשרוף את האיסור שנמצא בתוך הסיר. זאת אומרת, יש לנו שתי דרכים בהם אנחנו יכולים להתגבר על איסור שבלוע בכלי. יש לנו אפשרות אחת, להוציא אותו. יש לנו אפשרות שנייה, לשרוף אותו במקומו. האפשרות של להוציא אותו באה לידי ביטוי על ידי הגעלה. האפשרות של לשרוף אותו באה לידי מימוש על ידי ליוון, על ידי אש. הדבר הזה גם יסביר לנו למה ליוון תמיד טוב. אין דבר שאתה לא יכול לעשות לו ליוון. טכנית אתה לא תמיד יכול. יש דברים, אתה עושה ליוון, יתפוצץ. אבל ליוון תמיד מועיל. לעומת זאת, הגעלה מועילה רק בדברים שבישלנו בהם עם נוזל. דבר שצריך ליוון ועשינו לו הגעלה, לא מועיל הדבר. למה? הסיבה לדבר, וכך מסביר בשו"ת צמח צדק, באור החיים סימן נ"ב, שאנחנו מנסים בהגאלה להוציא את הדבר שבלוע החוצה. לא כל דבר אפשר להוציא החוצה. יש בליעה רכה יותר, ויש בליעה קשה יותר. דבר שבלע על ידי נוזל, כנראה שזה דבר רך יותר. אותו אפשר להוציא החוצה. לעומת זאת, דבר שבלע על ידי האש, זה דבר שנכנס כל כך חזק בכלי, שאי אפשר יותר להוציא אותו החוצה. כיוון שאי אפשר להוציא אותו החוצה, הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לשרוף אותו על ידי אש, על ידי ליבון. ליבון תמיד מועיל, כי לשרוף, אתה יכול לשרוף כל דבר. אתה יכול לשרוף בכלי הזה, בכלי השני, תמיד אפשר לשרוף. לכן, ליבון מועיל בכל דבר. הגאלה מנסה להוציא החוצה. לא כל איסור אפשר להוציא החוצה. אם זה איסור שנבלע בצורה רכה על ידי נוזל, זה דבר שאפשר להוציא אותו החוצה. אם זה דבר שנבלע על ידי אש, זה דבר שנבלע בצורה כל כך חזקה, שדבר כזה אי אפשר בכלל להוציא החוצה. אז זה העיקרון, וזה ההבדל בין הגלה לליבון. אנחנו עוד מעט ננסה לברר איך עושים את הדברים למעשה, אבל זה העיקרון בין הגלה לליבון, שהגלה מנסה להוציא החוצה, ומועילה בכל הדברים שמשתמשים בהם על ידי נוזלים. ליבון מנסה לשרוף בתוך הכלי, והוא מועיל לכל הדברים. רק מכירה פרקטית, אז בדרך כלל אי אפשר לעשות ליבון ברוב הכלים. טוב. אנחנו נתייחס קצת למיעוט תשמיש ורוב תשמיש. ונסביר קצת את הדברים. מה קורה אם יש כלי שרוב השימוש שלו הוא על ידי נוזל? יש למשל מחבת או תבנית שבדרך כלל משתמשים בה על ידי נוזל. אבל 10% מהשימוש שלה משתמשים בה בלי נוזל, עם אש ממש. האם התבנית הזאת צריכה הגאלה? כי רוב השימוש הוא בנוזל. האם די לה בהגאלה? או שמה צריך לעשות לתבנית הזאת ליבון? כי יש קצת שימוש שעושים על ידי אש. בדבר הזה נחלקו הראשונים. הריף והרמב״ם מבינים שהולכים לפי רוב השימוש. אם רוב השימוש הוא על ידי נוזל, די לעשות הגאלה, לא צריך לעשות ליבון. לעומת זאת, התוספות מבינים שיש לחשוש למיעוט התשמיש. אפילו אם 10%, 5%, אתה עשית על ידי אש, תצטרך להכשיר תמיד ברמה הגבוהה יותר. תצטרך להכשיר על ידי אש. להלכה נחלקו בדבר שולחן ערוך ורמה. השולחן ערוך, בסימן תפנון א' בסעיף ו', פסק להקל שהולכים אחרי רוב תשמיש. לעומת זאת, הרמה פסק להחמיר שיש לחשוש למיעוט תשמיש. כשאנחנו מנסים לחשוב על ההיגיון בשיטות האלה, לכאורה אין היגיון בשיטה של רוב תשמיש. מה אכפת לי כמה פעמים השתמשת בדבר הזה בהגלה? מה אכפת לי בכלל? אם השתמשת אפילו פעם אחת בדבר על ידי אש, הוא בלע בצורה חזקה, צריך ליבון כדי להוציא את האיסור. מה זה משנה? זה ש-90% מהפעמים אתה משתמש על ידי נוזל, זה יגיד שאני יכול בגלל זה להכשיר את זה בהגלה? מה ההיגיון בדבר הזה? הרי אם השתמשתי אפילו פעם אחת על ידי האש עצמה, אז האיסור נכנס בצורה חזקה פנימה, ואני צריך ליבון כדי להוציא אותו, כדי לשרוף אותו. באמת, עולה מדברי ראשונים כבר, והמשנה הברורה מביא שם את הדברים, שגם לדעת השולחן ערוך שמקל בזה, כל הכולה היא דווקא בכלי שאינו בן יומו. וננסה להסביר קצת. כלי בתוך 24 שעות הראשונות, האיסור שבו הוא מדאורייתא. זאת אומרת, אם יש לי כלי טרף, ובתוך 24 שעות בישלו בו משהו אחר, אז האוכל יהיה אסור מן התורה. אם אני לקחתי כלי חלבי, בתוך 24 שעות לבישול החלבי בישלתי משהו בשרי, יש כאן, האוכל יהיה אסור מן התורה. אבל אם עבור 24 שעות, בין הבישול הבשרי לחלבי, או בין הבישול הטרף לקשר, אחרי 24 שעות מדאורייתא, הטעם שבכלי, הטעם שבלוע בכלי, הוא טעם פגום. וממילא, מדאורייתא, מותר לאכול את התבשיל. לא רק שמותר לאכול, מותר לך לכתחילה לבשל. מדאורייתא, האדם יכול היה לקחת כלי חלבי, ואחרי 24 שעות, לבשל בו בשר. יעבור עוד 24 שעות, לבשל בו חלב. כי אחרי 24 שעות, הטעם שבלוע בתוך הסיר, הוא טעם פגום, מקולקל. מדרבנן, חששו ואמרו שלכתחילה אין לעשות כך. ואסור לבשל בכלי חלבי דברים בשרים, גם אם עבר שבוע, גם אם עבר חודש. למרות זאת, גם מדרבנן מסכימים, שבדיעבד, אם בישלו, אחרי 24 שעות האוכל יהיה מותר. למשל, אם אמא מגיעה הביתה, אני אומר אמא בצורה הזאת, כי שאלות ששואלים אותי כל יומיים, ואיך מגיעה הביתה ורואה שהילדים עשו לה הפתעה. ואמא, הכנו הפתעה, פותחת את הדלת, והיא רואה שהכינו קציצות חלביות, משהו מיוחד, עם גבינה צהובה, לכבוד האמא, ועוד היא שמחה, היא מתבוננת קצת הצידה, והיא רואה שעשו את זה במחוות הבשרי. אז הדבר הכי פשוט, האינסטינקט הפשוט, לקחת את הקציצות ולזרוק לפח. אבל, אם עברו 24 שעות על המחוות, אם לא השתמשו בו ב-24 שעות האחרונות, מותר לאכול את הקציצות. בדיעבד, לכתחילה זה ודאי לא טוב. אבל בדיעבד, מותר לאכול את הקציצות, כי הם בושלו בכלי בשרי שאינו בן יומו. עברו 24 שעות. עכשיו לגבי המחוות, אתה צריך לראות מה עושים איתו, לפעמים ואיך מכשירים, וזה דבר באמת יותר מסובך. אבל לגבי האוכל, אחרי 24 שעות האוכל יהיה מותר. אני אומר בסוגריים, אלא אם כן מדובר בבצל, בצל זה סיפור בפני עצמו, שהוא מסובך יותר. אבל נעזוב עכשיו את הבצל, באופן כללי, אחרי 24 שעות, באמת הטעם הוא פגום, ומדאורייתא לא צריך אפילו להכשיר. לאור הדבר הזה, כשאנחנו מכשירים כלים אחרי 24 שעות, אנחנו מכשירים אותם רק בגלל גזירה דרבנן, לא מדאורייתא. כיוון שכך, כנראה, וכך מסביר החזון איש, כנראה שחכמים גזרו אחרי 24 שעות בכל אופן להכשיר את הכלי, שלא תתבלבל ותבוא בטעות להשתמש בכלי בתוך 24 שעות. אבל כיוון שהכל בגלל גזרה, שמה תטעה, שמה תתבלבל, גזרו רק על כלי לפי רוב השימוש שלו. גזרו רק שמה תתבלבל בכלי שדומה לו ברוב השימוש. לא גזרו, למרות שמצד האמת היה צריך לחשוש גם למיעוט השמיש, אבל כיוון שמדאורייתא זה בסדר. כל הסיבה פה זה כל החששות של רבנן, שמה יתבלבל, אז אמרו, בזה אנחנו מוכנים להקל, שנלך אחרי רוב התשמיש, ולא נתחיל לגזור מעבר לדבר הזה, כי כל הגזרה היא חשש לטעות ולבלבול, וזה אפשר להקל אחרי רוב תשמיש. זאת אומרת, לסיכום, שאשכנזים תמיד יחששו למיעוט השמיש, אבל ספרדים יקלו ברוב תשמיש רק אם מדובר על דבר שלא ישתמשו בו 24 שעות. אנחנו נראה עוד מעט דוגמאות מעשיות, נוכל להבין את הדברים האלה ואת ההשלכות של הדברים האלה. עכשיו כאן אני רק רוצה לציין דבר שאני רק מציין אותו, אבל אחרי זה אני צריך להסביר אותו, שאשכנזים אומנם חוששים למיעוט תשמיש, אבל גם אשכנזים במקרה כזה מוכנים לוותר, ובמקום ליבון חמור להסתפק בליבון קל. מה זה ליבון חמור? מה זה ליבון קל? עוד נדבר. אבל כאשר רוב השימוש היה על ידי הגלה, על ידי נוזלים, גם אשכנזים מוכנים להקל במיעוט של השימוש. לאור העקרונות שראינו, ננסה להבין איך מכשירים את הכלים השונים. הכלל היסודי שאנחנו מכירים, כבולעו כך פולטו. יש דברים שבכלל לא השתמשו בהם על ידי חם, שהשתמשו בהם על ידי קר, על ידי צונן. דבר שהשתמשו בו על ידי צונן, הוא לא בולע שום דבר. אם אתה לקחת ושתית חלב בקוס, בכלי בשרי, או לא משנה, עשית משהו קר, במקרה כזה אין בליעה.
שום דבר לא נבלה. במקרה כזה מה שצריך לעשות זה לנקות. לנקות, לנקות טוב, אבל די לנקות. וכך נפסק בשולחן ערוך, יורדיה קוף כף א', סעיף א'. הלוקח כלי תשמיש ישנים, שאינם כשרים, שנשתמש בהם בצונן, כגון כוסות, צדוחיות וכיוצא בהן מדיחן, וצריך לשפשפן היטב במים בשעת הדחה כדי להסיר ולמרק האיסור שעל גביהן. אדם לוקח, ולמשל, פתאום הוא מוצא את עצמו אוכל אשל עם כפית בשרית. אז הוא לוקח, הולך לברז, שוטף את זה טוב, בדרך כלל לשטוף את זה בכיור החלבי קודם כל, כי זה מלא עם אשל, אז אין טעם שזה ייכנס לכיור הבשרי. לשטוף את זה, אחרי זה יקח סקוטש, אחרי שהוא הוריד הכל, אז עכשיו הוא ייקח כבר סקוטש בשרי, כי עכשיו זה כבר הכי הוא בשרי, שים סבון, ישטוף אותו טוב, ובזה הוא יכשיר את הכפית, לא צריך שום דבר יותר מזה. אותו דבר, לגבי שאר הדברים שבלעו על ידי קר, יש לנו דבר אחד שהוא קצת יותר מזה, וזה סכין. סכין, יש לפעמים מקרה שהוא בולע בדוחק, בדוחק עד הסכינה. אדם לוקח סכין בשרי וחותך איתו גבינה צהובה. גם הדבר הזה לא בולע, כי מדובר על קר, אבל יש לפעמים שמנונית שלא יורדת בשטיפה רגילה. בגלל הדבר הזה, בגלל אותה שמנונית שלא יורדת בשטיפה רגילה, כתבו הפוסקים, והדבר הזה הוא על בסיס הגמרא בעבודה זרה, שצריך לקחת את הסכין הזאת ולנעוץ אותה 10 פעמים בקרקע קשה, וכל פעם במקום אחר. הדבר הזה, הנעיצה הזאת 10 פעמים בקרקע, מטרתה להוריד את השומן שדבוק לסכין. אמנם במציאות המודרנית היום, שיש מסירי שומנים, ויש ברזל כלים, וכל מיני דברים חזקים, אם אדם לוקח ומשפשף טוב את הסכין עם חומר ניקוי ועם ברזל כלים, אז הוא מוריד את השמנונית טוב יותר מאשר נעיצה בקרקע. יש מנהג שרווח אצל נשים, שאם הן רואות איזה סכין באיזה מקום שלא יודעים מה טיבו, שקרה לו משהו, מיד הולכות ושוטלות אותו בעציץ, שיש שם לדיראון עולם עד שיגזר דינו. השתילה בעציץ זה דבר שאין בו כל כך טעם. כי אם זה דבר שבלע על ידי חם, אם לקחתם סכין בחלבי וחתכתם שניצל חם, עציץ לא יעזור. צריך לעשות לו הכשרת כלים. אם זה בלע על ידי נוזל בצורה רכה, לקחתם סכין בשרי ומרחתם גבינת קוטג', אז די לשטוף בצורה טובה. כל הרעיון של הנעיצה הוא רק במקרה של סכין, שהשתמשו בו בקר, אבל בדבר דחוק, בדוחקה, שעד צריך אולי את הקרקע, אבל עציץ זה גם לא קרקע. עציץ זאת אדמה רכה, אתה שם בעציץ, כמה ימים, מה עוזר הדבר הזה? אז יש כאלה שרצו להגיד, אולי כמה ימים שווה נעיצה של 10 פעמים, וזה דבר רחוק, ובעיקרון אין כל כך טעם לדברים האלה. אם רואים סכין שבלה בחם, עגלה, אם הוא בלה ברח ממש, טיפה טובה עם סקוטש וסבון, ואם הוא בלה בדוחק, אז טיפה עוד יותר טובה עם ברזל כלים, משהו שישפשף אותו, ועל ידי כך, למעשה, מכשירים אותו בצורה טובה, והציץ לא מעלה ולא מוריד. אז כל הדברים האלה הם לגבי דברים קרים, ותכף אנחנו נעבור לדברים חמים. טוב, הכשרת כוסות וצלחות וכדומה. סיר זה דבר שבולע בדרך כלל על האש. בדרך כלל משתמשים בסיר על האש. יש עוד דברים שמשתמשים בהם על האש. למשל, מצקת בדרך כלל מכניסים לתוך הסיר. זה נמצא גם כן על האש. לעומת זאת, כוסות לא נמצאות על האש. כוסות בדרך כלל שופכים עליהם מקומקום חשמלי, שזה עירוי כלי ראשון, או עירוי כלי שני. הכלל שראינו, הוא כבולעו כך פולטו. לפי הכלל הזה, יוצא שמצקות או סיר צריך להכשיר בעגלה על האש ממש, כמו שעושים עגלת כלים. אבל כוסות שאף פעם לא היו לאש, אלא בלעו על ידי עירוי כלי ראשון, גם ההכשר שלהם די לו שיהיה בעירוי כלי ראשון. כלומר, אם אתם לוקחים קומקום חשמלי, רותח, ושופכים על הכוס מכל הצדדים, הדבר הזה מכשיר את הכוס, כבולו, כך פולטו, כך הוא בלע, כך הוא יפלוט. כמובן שתמיד אפשר להעלות רמה ולעשות בעגלה על האש, אבל מצד הדין אין צורך ביותר מכך. וכך פסק השולחן ערוך בסימן תפנו נאלף בסעיף ה', כלים שנשתמש בהן בחמין, כפי תשמישן הכשרן. אם תשמישן בכלי ראשון, כגון כף שמגיסין בו בקדרה, צריך להכשירן בכלי ראשון. ואם תשמישן בכלי שני, הכשרן בכלי שני. אז כאן מבואר שהכלי כדרך שהוא בולע כך הכשרו. כף תכשיר בכלי ראשון, אבל דבר שהשתמשת בכלי שני, אתה יכול להכשיר גם בכלי שני. הרמה חולק על הדברים, אומר הרמה, ויש מחמירין להגעיל הקערות בכלי ראשון, וכן הוא המנהג, וכן בכל דבר שיש לחוש שמה נשתמש בו בכלי ראשון, כגון כפות וכדומה לזה. אומר הרמה, אנחנו נהגים להגעיל הכל בכלי ראשון. סכום למשל, זה נכון שבדרך כלל סכום הוא לא על האש. בדרך כלל הוא בצלחת, כשאתה אוכל דברים לא על האש. אבל אנחנו נוהגים להכשיר הכל בכלי ראשון. ולמה נוהגים להכשיר הכל בכלי ראשון? הרמה בתוך הדברים למעשה קצת מסביר את עצמו. והרמה אומר שיש לחוש שמה נשתמש בו בכלי ראשון. אולי בטעות או במקרה או לא במקרה, השתמשת פעם פעמיים בכלי הזה בכלי ראשון, לקחת את הכף, כף אכילה, והרבבת משהו בתוך הסיר. אולי במקרה כזה אתה צריך לחוש לרמה הגבוהה. אבל באמת הדבר הזה הוא רק לשיטת הרמה. לשיטת הרמה שחוששים, כמו שראינו, למיעוט תשמיש, אז אפילו אם פעם אחת קרה שהרבבת עם הכף הזאת את בסיר, אתה חייב לחוש למיעוט תשמיש ולהכשיר ברמה הגבוהה ביותר. לכן את כל הסכום תכשיר בתוך הסיר על האש. כי אולי פעם אחת השתמשת על האש. לעומת זאת, השולחן ערוך שלא חשש לזה הוא לשיטתו, כי לפי השולחן ערוך הולכים לפי רוב תשמיש. ולכן, סכום, רוב השימוש הוא לא על האש. אם הוא לא על האש, אתה לא צריך להכשיר את זה על האש. כלומר, לפי השולחן ערוך אתה יכול לקחת לכתחיל הסכום, לקחת קומקום חשמלי ולשפוך על הסכום, כמובן כשמדובר בסכום שאינו בן יומו, שעברו 24 שעות כמו שהזכרנו קודם. לעומת זאת, לפי הרמה, נוהגים את הכל להכשיר בכלי ראשון. גם לפי הרמה, אם אתה יודע ספציפית שמשהו עכשיו נאסר על ידי עירוי כלי ראשון ולא בכלי ראשון, ראית, אז גם לפי הרמה תוכל להכשיר איך שראית שזה נאסר. אבל באופן שגרתי, ובוודאי בהכשרת כלים לפסח, לפי הרמה אנחנו נכשיר את הכל בעגלה, את כל הדברים, כוסות, צעקום, הכל נכשיר בעגלה. לפי השולחן ערוך, מצד הדין יש מקום להקל ביחס לכוסות, ביחס לסכום, למרות שאולי בפועל הרבה אנשים יחמירו בזה, אבל מצד הדין היה מקום להקל בזה יותר לפי השולחן ערוך. בכל אופן, לשיטת הרמה, את כל הדברים האלה, סכום, צלחות, כוסות, כל הדברים האלה, מכשירים בעגלה על האש כרגיל. למרות זאת צריך לזכור את מה שאמרנו, כי כאשר יש מקרים שאין אפשרות להכשיר על האש, ואנחנו יודעים שכנראה זה לא בלע בכלל לידי האש, אז יש מקום להכשיר גם בדרכים שונות, ואנחנו תכף נדבר על זה כשנגיע להכשרת השיש, או כל מיני דברים שקשה קצת להכניס אותם לתוך האש. אנחנו נראה עכשיו כיצד מגילים, איך מתרחשת העגלה. בעיקרון, כדי להגעיל, לוקחים סיר כשר, ממלאים אותו עם מים ברמה כזאת שזה מספיק כדי להכניס את הכלי פנימה, את הכלי הלא כשר פנימה. מחכים שהמים ירתחו, ואז מכניסים את הכלי הלא כשר פנימה. יש לי כלי אחד כשר גדול, סיר גדול, ברגע שהמים שבתוכו רותחים, אני מכניס את הכלי שאני רוצה להכשיר לתוך הסיר. זה העיקרון. אבל, כמו שאנחנו נראה, יש עוד הרבה פרטים שצריך להבין אותם, כמו שמיד נבאר. הדבר הראשון, כותב הרמה בסימן תפנון בצעיף א', אין הגעלה מועלת כלום אם אין המים רותחים. אומר המשנה ברורה, כל זמן שאין המים מעלים רתיחה, אינם מפליטים. כלומר, דבר ראשון, המים צריכים להיות רותחים. המים לא רותחים, אין עגלה. עכשיו כאן, צריך לדעת שלפעמים המים רותחים, ואחרי זה הם נהיים ככה יותר רדודים ויותר חלשים. אז מי שעושה עגלת כלים, ייקח מכסה ויחסה, ידאג שהמים יהיו כל הזמן רותחים. אם המים לא רותחים, אמרנו שאין עגלה מועלת כלום, אבל אם הם רתחו פעם ועכשיו הם קצת פחות רותחים, ועשית בהם למשל כוסות, סכום, זה יותר טוב. כי זה אלה דברים שמעיקר הדין אולי לא צריכים בכלל את האש. אולי אפשר מעיקר הדין גם עירוי. זה שהמים לא רותחים זה לפחות שווה לעירוי, כמו ששפחת. אבל בעיקרון אנחנו דואגים שהמים יהיו רותחים בשעת העגלה. דבר שני, יש לכאורה בעיה בכל הכשרת כלים. אנחנו לוקחים כלי טרף, מכניסים לתוך הסיר הגדול עם המים הקשרים. ואנחנו רוצים שהסיר הגדול יכשיר את הקטן, יוציא את הטרף מהכלי הקטן. אבל אולי יקרה הפוך. אולי הכלי הקטן יטריף את הגדול, אולי הטעם שבתוך הכלי הקטן יצא למים בכלי הגדול, ויהפוך אותם לטרף, והם יהפכו את הסיר הגדול לטרף. אולי יצא הפוך בדיוק מה שאנחנו רוצים. אז היה אפשר להגיד שאנחנו נדאג שתמיד יהיה ביטול ב-60. אבל זה לא פשוט. ביטול ב-60, אתה שם מזלג, בתוך סיר יש ביטול ב-60. אתה מתחיל לשים סיר קטן בתוך סיר גדול, זה הרבה פעמים בכלל לא בטל ב-60. אז שאלה היא איך פותרים את הבעיה הזאת שהסיר הקטן לא יטריף את הסיר הגדול או לא יחמיץ אותו. והתשובה לדבר הזה מופיעה ברמה בתפנון ב' י', נהגו שלא להגעיל שום כלי בין יומו. כלי שאינו בין יומו, הטעם שבתוכו, כמו שהסברנו קודם, הוא טעם פגום. הוא טעם מקולקל. וממילא, כיוון שהטעם הוא פגום, הרי שדבר כזה לא יכול לאסור. ולכן, נהגו לחכות 24 שעות לפני שמכשירים כלי. אחרי 24 שעות, הטעם של הכלי הקטן שנכנס למים הוא טעם מקולקל, הוא טעם לא טוב. ממילא טעם כזה לא אוסר, וממילא אין בעיה שהכלי הקטן לא יטריף את הכלי הגדול. לפעמים יש בעיה שאין אפשרות לחכות. אנחנו נמצאים עכשיו בלחץ, יום לפני פסח ובישלנו בדיוק מקודם חמץ, חייבים עכשיו להכשיר את הכלי, אין אפשרות לחכות. או לחילופין, לפעמים, כשאתה עושה הכשרת כלים ציבורית, אתה לא יכול להיות בטוח מה אנשים מביאים לך. אז מספיק שכמה אנשים או שמישהו אחד הביא לך כלים בני יומם בתוך 24 שעות, כל המים שלך בסיר העגלה יהפכו להיות חמצים, ועכשיו כל האנשים שיבואו להכשיר כלים אצלך, אתה לא תכשיר להם את הכלים, אלא תשאיר אותם בחמץ שלהם, כי יש לך סיר שהוא חמץ. שולחן ערוך מציע בהקשר אחר, בסימן יורדי הסימן צדיקי סעיף ד', יראה לי שאם נתנו אפר במים חמים, מותר. ועל ידי האפר הוא נותן טעם לפגם. אומר השולחן ערוך, נראה לי שאם שמו אפר בתוך המים, המים הופכים לפגומים, וכיוון שהמים הופכים לפגומים, ממילא הכלי הקטן, גם אם הוא לא קשר, הוא לא יטריף את המים. כי בתוך המים יש חומר פגום. אז הכלי הקטן לא יטריף אף פעם את הכלי הגדול, כי כשהטעם בכלי הקטן ייכנס לכלי הגדול, הוא מיד ייפגם על ידי האפר שנמצא שם. הפוסקים דנו האם לקבל את דברי השולחן ערוך האלה, אבל נראה מדברי הפוסקים, כך עולה מהחזון איש, אור החיים, קוף כף ב' בסעיף קטן ו', ועוד פוסקים, שכאשר מדובר על סבון, זה בטח בסדר. אם מדובר על אפר, יש מקום לדון בדבר הזה, עד כמה אפר פוגם את המים. אבל סבון ודאי פוגם, ולכן נוהגים בהכשרות הציבוריות לשים קצת סבון במים, ואז המים פגומים, אז גם אם מישהו הביא משהו בין יומו, זה לעולם לא יהרוס את הכלי הגדול, וגם בבית, אם יש לחץ, אם יש בעיה, ואי אפשר לחכות 24 שעות, שמים קצת סבון בתוך המים. כלומר, כדי שנכשיר את הכלי, צריך לעשות שני דברים כדי שההכשרה, אחד משני דברים כדי שההכשרה תעבוד. או לחכות 24 שעות, או אם לא מחכים 24 שעות, לשים מעט סבון במים, ועל ידי כך המים יהיו פגומים, והסיר הקטן לא יהרוס את הסיר הגדול.